מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני ח' בשבט תשפ"א, מסכת ברכות, דף למד א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי שלמה חיים בן בריינה, ורבי יקותל יהודה בן חיה פריידה פרל, והילדה חנה בטסטר. אל נרפנה להם, אל נרפנה להם, אל נרפנה להם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמך בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו. ושחיתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף למד במסכת ברכות. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, ממתי יכול להתפלל תפילת הדרך, ואיך מתפלל אותה? והתשובה, יכול להתפלל מפרסה, ולרב ששת אומרה מהלך ולרב חיסדה אומרה מהומד. שאלה שנייה, היה רוכב על החמור והגיע זמן תפילה, מה יעשה? התשובה, אם יש לו מי שיחזיק בחמורו ירד ויתפלל, ואם לאו, יישב במקומו ויתפלל, ויש אומרים שלעולם יישב במקומו ויתפלל. שאלה שלישית, היוצא לדרך קודם היום, מתי כדאי שיתפלל ואיך נפסקה ההלכה? התשובה, לאבו עד שמואל יתפלל קודם שייצא, וכשיגיע הזמן, אחר כך יקרא קריאת שמע. רבי שמעון בן אלעזר יחכה שיגיע הזמן ויקרא קריאת שמע ויתפלל, ורך פסק הלכה כאבו עד שמואל, תוספות פסקו כרבי שמעון בן אלעזר. שאלה רביעית, איכן המקום העדיף לתפילה והתשובה? בבית המדרש, איכן שלומד. שאלה חמישית, טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא בתפילת ערבית של ראש חודש, מה הדין ומדוע והתשובה? אין חוזר ומתפלל כי אין מקדשים החודש בלילה. שאלה אחרונה על דף למד, איך צריך לגשת לתפילה ומאיכן לומדים זאת? התשובה, בכובד ראש, וזה נלמד מהפסוק, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. במקום גילה, תהא רעדה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למד, במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע ח' בשבט תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למד א' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק החמישי במסכת ברכות, פרק ששמו אין עומדין. פרק שתחילתו בשליש האחרון של דף למד, מן המשנה הפותחת במילים אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. פרק זה ממשיך לעסוק בהלכות תפילה ומבוארים בו דיני צורת התפילה, האוספות המחויבות, האוספות האסורות ודיני התועה בתפילה. המשנה שפותחת את הפרק החמישי, פרק ששמו אין עומדין בדף למד עמוד ב', עוסקת בחיוב הכוונה הראויה בשעת התפילה ובאיסור להפסיק באמצע התפילה. וכך אומרת המשנה פותחת את הפרק החמישי של מסכת ברכות בדף למד עמוד ב'. אין עומדים להתפלל תפילת 18 אלא מתוך כובד ראש, כלומר מתוך הכנעה ויראה. חסידים הראשונים היו שועים קודם התפילה שעה אחת שלמה במקום שבאו להתפלל, ורק אחר כך היו מתפללים כדי שיכוונו את ליבם לאביהם שבשמיים. הרמב״ם בפירוש המשניות מבאר שהיו מתעכבים לפני התפילה כדי ליישב את דעתם ולהשקיט את מחשבותיהם, ומשמע שהוא כדי שלא יטרידו מחשבותיו את הכוונה בשעת התפילה. ואומרת המשנה שאסור להפסיק באמצע התפילה, בשעה שמתפלל תפילת 18 אפילו אם המלך שואל בשלמו לא ישיבנו, וכן אפילו אם היה נחש, כרוך על עקבו, לא יפסיק מתפילתו. והגמרא לכמן בדף למד ג' עמוד א' תבאר, שהאיסור להפסיק הוא רק באופן שאינו במצב סכנה. זוהי המשנה פותחת את הפרק החמישי של מסכת ברכות בדף למד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה.
והערת הגמרא את מקור הדין ששנינו במשנה שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שואלת הגמרא מנה אני מילי. מאיכן למדנו את הדבר הזה? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, מקור הדין הזה הוא ממה דאמר קרא, ממה שאמר הכתוב לגבי חנה, כשעמדה להתפלל לפני השם במקדש, שייתן לבנים, בספר שמואל א' פרק א' פסוק י', והיא מרת נפש, ותתפלל על השם ובכה תבכה. הרי שלא עמדה חנה להתפלל מתוך נפש מרה ונכנעת, ויש ללמוד משם לכל מי שבא להתפלל, שצריך לעמוד להתפלל מתוך נפש נכנעת ולא מתוך קלות ראש. שואלת הגמרא ממאי, מניין שיש ללמוד מתפילת חנה לתפילה של כל אדם? דילמה חנה שייני. אולי אצל חנה שונה הדבר הזה. כיוון דאבת מרירה לי בטובה. הייתה מרת לב ביותר משום שלא זכתה לילדים, ומחמת כן התפללה בהכנעה, אבל אין הכרח ללמוד מכאן שרק כך ראוי להתפלל. משיבה הגמרא אלא אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, יש להוכיח דבר זה מאחה, מן הפסוק שאמר דוד המלך בתהילים פרק ה', ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה לכל קודשך ביראתך. מדברי דוד בסוף הפסוק, שישתחווה לכל קודשו של השם מתוך יראת השם, יש ללמוד שכך היא הצורה הראויה לעמוד לפני השם לעבודת התפילה, מתוך יראת השם והכנעה לפניו. שואלת הגמרא, הרי אף את הלימוד הזה יש לדחות ממאי, מניין שיש ללמוד מדוד לתפילתו של כל אדם? דילמה דוד שייני. אולי אצל דוד שונה הדבר, משום דאב ומצייר נפש ברח מטובה. היה מצייר את עצמו מאוד לבקש רחמים מתוך יראה והכנעה, ולכן העיד על עצמו כך, אבל לא משום שרק כך היא הצורה הנכונה לעמוד בתפילה לפני השם. ומה שדוד היה מצייר עצמו ביותר, היינו משום חסידותו, כמו שאמר על עצמו בפרק העוסק בתפילתו, תהילים פיוו, כי חסיד אני. שיבה הגמרא, אלא אמר רבי יהושע בן לוי, יש להוכיח את הדבר הזה מאחה. מהפסוק בתהילים חפתת, אבו להשם כבוד שמו, השתחוו להשם בהדרת קודש. הרי שההשתחוויה להשם צריכה להיות בהדרת קודש. אל תקרא בלשון הפסוק בהדרת קודש, אלא כאילו כתוב בחרדת קודש. כלומר שההשתחוויה להשם צריכה להיות מתוך חרדת קודש ויראה. ואומר השלה הקדוש, שאין הכוונה בדרשה הזו שצריך להגיע את לשון הפסוק, אלא להוסיף דרשה מלבד הביאור הפשוט בלשון הכתוב. והיינו, על ידי שנקרא באופן אחר. והדרשה הזו נאמרת בשני אופנים. כשיש איזו קושייה, המורה שאין לקרוא כך את הפסוק, כמו שהוא כתוב, אלא באופן אחר, כמו שדרשו חכמים לקמן, בדף סמך דלת עמוד א' בסיום המסכת, על הפסוק, ורב שלום בנייך, יש להקשות, הרי מילה בנייך מיותרת. מאחר כבר נאמר בתחילת הפסוק, וכל בנייך לימודי השם, די היה לומר, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלומם, אלא על כוחך שאין לקרוא את התיבה הזו, רק כפשטות משמעותה. וב', כשאותו דבר הנדרש היה מקובל איש מפי איש, וכדי שלא יישכח מפיהם ומפי זרם, שמו בו סימן בפיהם כדמות אסמכתה ואמרו אל תקרי. אם כן, מזה יש ללמוד שגם עבודת התפילה צריכה להיות מתוך חרדת קודש ויראה. שואלת הגמרא ממאי, מניין שיש לקרוא כך את הפסוק וללמוד ממנו את החיוב להתפלל בכובד ראש? דילמה לעולם אי מלך, אולי לעולם יש לך לומר שכוונת הפסוק היא להדרת קודש ממש, כלומר שיש לעבוד את השם מתוך הדר ויופי. כי היה כמו שמצינו דרב יהודה ומצאי נף שהיה מקשט את עצמו בבגדים מהודרים, והדר מצלי, ורק אחר כך היה מתפלל. ואם כן, אין ללמוד מפסוק זה גם מדין המשנה שיש לעמוד לפני השם מתוך חרדת קודש ויראה. משיבה הגמרא, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, יש להוכיח דבר זה מהכה. מהפסוק בתהילים פרק ב', עבדו את השם ביראה והגילו ברעדה. הרי שמפורש בלשון הפסוק שעבודת השם צריכה להיות ביראה ובהכנעה, ואם כן, התפילה שאילנו היום במקום העבודה שהייתה בבית המקדש, צריכה להיות מתוך יראה והכנעה. מתוך שהביאה הגמרא את הפסוק הזה וביירה את תחילתו, מבררת הגמרא גם מהו הביאור בסוף הפסוק. מבררת הגמרא מהי וגילו ברעדה, מה הביאור בלשון הפסוק וגילו ברעדה. מבארת הגמרא, אמר עבדה בר מתנה, אמר רבה, הביאור הוא שבמקום גילה ושמחה שם תהיה גם רעדה. כלומר, שכאשר האדם שרוי בשמחה וטוב ליבב, צריכה להיות שם גם רעדה, כיוון שבלי זה הוא נראה כפורק עול. ויהיה הגמרא כמה מעשים מעניין זה שבמקום גילה צריכה להיות גם רעדה. אבאי היה ויתיף כמי דה רבה, אבאי היה יושב לפני רבה, חזיה, ראה רבה את אבאי דה וכבד אכתובה, שהיה שמח ביותר. והיה נראה כפורק עול, אמר לו רבה וגילו ברעדה כתיב. הרי שאין לסמוך יותר מדי, אלא צריכה להיות גם רעדה. אמר לי, ישיב לו הבאי לרבה, אנה תפילין מנחנה, אני תפילין מונחות עליי, ולכן איני חושש לזה. כיוון שהתפילין הם עדות שממשלת בוראי ועול מלכותו עליי, ואיני נראה כפורק עול. מעשה נוסף, רב ירמיה ויתיב קמי דה רבי זיירה, רב ירמיה יושב לפני רבי זיירה, חזי ראה רב זיירה, את רב ירמיה דה וכבד אכתובה, שהיה שמח ביותר והיה נראה כפורק עול. אמר לי רב זיירה לרב ירמיה, בכל עצב יהיה מותר, כתיב. כך נאמר במשלי פרק י' פסוק חף ג'. כלומר, שיש יתרון ושכר לאדם שמראה את עצמו עצב. הרי שאין ראוי לאדם להראות את עצמו שמח ביותר, משום שנראה מחמד זה כפורי קול. אמר להישיב לו רב ירמיה לרבי זיירה, אנא תפילין מנחנה, אני תפילין מונחות עליי, ולכן אני חושש לסמוח יותר מדי, כיוון שהתפילין הם העידות לכך שעול מלכות שמיים עליי ואיני נראה כפורק עול. ומביאה הגמרא מעשים נוספים מעניין מניעת ריבוי השמחה. מר ברי דרבין אבא דילולה לברי, עשה שמחת נישואי לבנו. חזנו לרבנן דאבו כבדי חיטובה. ראה מר ברי דרבינה את החכמים שהיו שמחים ביותר. הייתה קסה דמוקרה, הביא כוס זכוכית יקרה, בת 400 זוזי ששווה 400 זוז, וטבר כמי הוא שבר אותה לפניהם, ויעציבו ועל ידי זה ניתעצבו. אומר המערשה שמר בריידר אבונה התכוון לרמוז להם על האדם, שהוא כמו כלי זה שהוא יקר ויצירתו מאפר. הוא גושם שכלי זה נשבר, כך האדם עומד תמיד למיטה לשוב להיות אפר. מעשה נוסף, רבה שיהיה ודילולה לברי, עשה שמחת נישואי לבנו. חזנו לרבנן דאבו קבת חיטובה, ראה את החכמים שהיו שמחים ביותר. הייתי קסה דזוגית החיוורת, הביא כוס של זכוכית לבנה שהיא יקרה ביותר, ותבר כמיו, ושבר אותה לפניהם, והעציבו ועל ידי זה נתעצבו. מעשה נוסף, אמרו לרבנן, אמרו לו החכמים לרב אמנון הזוטי, בהילולה דמר בריידר רבינה, בשמחת הנישואין של מר בנו של רבינה. לישרלן מר, ישיר לנו אדוננו שירה. אמר לו, השיב להם רב אמנון הזוטי בלשון שירה. ויילן דמיטינן, ויילאי דמיטינן. אוי לנו שאנו עתידים למות, אוי לנו שאנו עתידים למות. לא רצה שיסמכו יותר מדי, לכן נזכיר להם את יום המיטה לעציבם. אמרי לי, חזרו חכמים ואמרו לו, אנן, מה נעני בטרח? מה עלינו לענות אחריך בשירה הזו? אמר לו, ישיב להם רב אמנון הזוטי, אתם טענו עליי בלשון הזו. היי תורה, היי מצווה, דמגנו עלן. איכן התורה שעסקנו בה, איכן המצוות שקיימנו, שיגנו עלינו מפני דינה של גיהנום. כלומר, אוי לנו שאנו עתידים למות, ואין לנו תורה ומצוות שיגנו עלינו מדינה של גיהנום. ממשיכה הגמרא לדון באיסור ריבוי השמחה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לו לאדם שימלא בשחוק פיו בעולם הזה. וביוסף אומץ כתב, היינו שחוק בהרמת קול, שנאמר בתהילים קכ"ו, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רוינה. כלומר, שרק אז יהיה מותר לנו למלות את פינו ושחוק. אי מתי הוא הזמן שנתכוון אליו הכתוב בלשון אז? מבאר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, שיש ללמוד מסיום הפסוק, שזה יהיה בזמן שיאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר, בזמן הגאולה עתידה, שאז ירבה השם לעשות עמנו ניסים ונפלאות. מספר את הגמרא, אמרו עליו על ריש לקיש, תלמידו של רבי יוחנן, שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה. מכי שמע מרבי יוחנן רבי. משעה ששמע את הדבר הזה מרבי יוחנן רבו. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין צורת ההכנה הנכונה לעמוד מתוכה, להתפלל. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא אין עומדים להתפלל תפילת 18, לא מתוך עיון בדין ולא מתוך עיון בדבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה וברורה שאינה צריכה עיון. כדי שלא יגרום לו הלימוד להרהר בשעת התפילה, בדבר שלמד. שואלת הגמרא ויחידה מהלכה פסוקה, מה זה הלכה פסוקה? ושיבה הגמרא אמר רבייה, כי דרבי זירא כגון ההלכה הזו שאמר רבי זירא. אמר רבי זירא לגבי דין תומת נידה, מן התורה אין נידה צריכה לספור 7 ימים נקיים ולאחר ראיית אדם, אלא היא צריכה להמתין 7 ימים מתחילת ראיית אדם ותובלת. וגם אם היא ראתה אדם במשך כל 7 הימים והפסיקה לראות רק לפנות ערב של היום השביעי, הרי היא תובלת בלילה והיא טהורה. אבל אם ראתה אדם שלא בזמן הראוי לראיית נידה, והיינו לאחר 7 ימי נידותה קודם שעברו 18 יום מתחילת ראייתה בפעם הקודמת, הרי זה נקרא דם זיווה ולא דם נידות. ואם ראתה רק יום אחד או יומיים, היא נקראת זווה קטנה ואינה צריכה לספור 7 ימים נקיים, אלא עליה להמתין יום אחד בלבד בלי לראות בו דם, ויכולה לטבול ולהיטהר. אבל אם ראתה במשך 3 ימים, היא נקראת זווה גדולה, והיא צריכה אותה התורה לספור 7 ימים נקיים לאחר שהפסיקה לראות דם, ושבעה ימים אלו צריכים להיות מלבד אותו היום שבו הפסיקה לראות. השואלת הגמרא, מה הכוונה הלכה פסוקה? אמר רבי, כי עד רבי זירא כמו הלכה שאמר רבי זירא, דאמר רבי זירא לגבי דין תומת נידה, שעכשיו פירטנו מה הדין לפי דין תורה, שבנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו הן אומרות רק טיפת דם אחת קטנה כחרדל, הן יושבות עליה על ראיית טיפת הדם 7 ימים נקיים, מלבד יום ראיית טיפת הדם כדין זווה גדולה. בין אם ראתה בזמן הראוי לדם נידה, ובין אם ראתה בזמן הראוי לדם זיווה. הטעם לחומרה הזו הוא שאין כל הנשים בקיאות לחשב אימתי ימי נידותן, ואימתי ימי זיוותן, על כן החמירו על עצמם לנהוג כל הימים, כמו דיני ימי הזיווה, וגם בראייה אחת של טיפת דם החמירו על עצמם לשבת עליה 7 נקיים, כמו זווה גדולה כדי לא לחלק בין ראייה לראייה, כיוון שעל ידי זה יכולות לבוא לידי טעות. הלכה זו שאמר רב זירא שנהגו בנות ישראל לשבת 7 נקיים אפילו על טיפת דם כחרדל, הלכה פסוקה היא שאין צריך לעיין בה. רב אמר דוגמה אחרת של הלכה פסוקה. כי עד רב הושעיה כמו ההלכה הזו שאמר רב הושעיה, אמר רב הושעיה לגבי חיוב מעשר, מן התורה אין התבואה מתחייבת במעשר אלא לאחר שמתקיימים בשני דברים. א', לאחר שנגמרת מלאכת התבואה, דהיינו לאחר זריעת המוץ ומרוח התבואה בקרי, ב', לאחר הכנסת התבואה לבית דרך הפתח. אז אמר רב הושעיה, מערים אדם על תבואתו, מותר לאדם לנהוג בעורמה עם תבואתו לעניין חיוב מעשר, ומכניסה לביתו כשהיא עדיין במוץ שלה בקליפתה, כלומר קודם שנגמרה מלאכתה, כדי שתהיה בהמתו אוכלת ממנה ופטורה, התבואה מן המעשר. והיינו משום שאין התבואה מתחייבת במעשר, אלא אם כן הכניס אותה לפתח ביתו, לאחר שכבר נגמרה מלאכתה, אבל אם הכניסה לביתו קודם שנגמרה מלאכתה, אינה מתחייבת במעשר. וגם אם אחר כך חזר וגמר את מלאכתה בבית, אינה מתחייבת במעשר, כיוון שרק הכנסה לבית מחייבת במעשר, ולא מה שהתבואה היא בתוך הבית. וכיוון שלא התחייבה התבואה במעשר, מותרת הבהמה לאכול מן התבואה הזו, אף אכילת קבע קודם מעשר, כיוון שאכילת הבהמה נחשבת לעולם כאכילת ארעי. ואילו אדם אינו מותר לאכול מן התבואה הזו אלא אכילת ארעי, אבל אכילת קבע של אדם אסרו חכמים גם קודם גמר מלאכה. וגדר אכילת ארעי לגבי מעשר תלוי בצורת האכילה, האם הוא מייחד את התבואה או הפירות לאכילה או לא, וזה לא תלוי בכמות האכילה, כך אומר החזון איש. היבאי תימא, אם תרצה תוכל להביא דוגמה נוספת של הלכה פסוקה כעד רבונה, כגון ההלכה הזו שאמר רבונה לגבי איסור מעילה בקודשים. ואמר רבונה, אמר רבי זעירא, המקיס דם בבהמת קודשים לפני שחיטתה, דם זה אסור בהנאה ומועלין בו, אם עבר ונהנה ממנו מעל וחייב בקורבן מעילה. רבונה מחדש שאף על פי שלאחר שחיטת הקורבן אין מעילה בדם, כאמור במסכת יום הדף נונטט, בכל מקום מקיס דם לפני שחיטת הבהמה ומעל בו חייבים עליו קורבן מעילה מן התורה. וכל אלו הן הלכות פסוקות שאין עליהם קושיות ותירוצים אשר יכולים לגרום לו להרער בהם בשעת התפילה. ולפי שמצינו הבדל בין המשנה והברייתא כיצד יש לעמוד לתפילה, מביאה הגמרא את מנהגם של האמוראים בזה. רבנן רוב החכמים עבדי כמתניתין, נהגו כמו המשנה שלא היו מתפללים אלא מתוך כובד ראש, ולא רבשי עבד כברייתא, נהג כמו הברייתא שהיה מתפלל מתוך דבר הלכה פסוקה. והיא הגמרא ברייתא נוספת, איך צריך לעמוד לתפילת 18. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא אין עומדים להתפלל תפילת 18, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, המאירי מבאר עצלות של ייאוש וחיסרון כוונה, ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה של ליצנות, ולא מתוך קלות ראש זכיחות, שהוא ההפך מכובד ראש, ולא מתוך דברים בתהילים אלא מתוך שמחה של מצווה, כגון דברי שבח ותנחומים שבתורה, או שבנביאים והכתובים. ומוסיף רשי, כגון סמוך לגאולת מצרים בשחרית וסמוך לתהילה לדוד שהוא של שבח ותנחומים, כמו רצון יראה ויעשה, שומר השם את כל אוהביו, כגון המקראות הסדורות בתפילת ערבית כי לא ייטוש השם את עמו. מוסיפה הברייתא, וכן לא ייפטר, לא ייפרד אדם מחברו, לא מתוך שיחה של ליצנות ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בתהילים אלא מתוך דבר הלכה, כלומר מתוך דברי תורה. שכן מצינו בנביאים הראשונים שמתוך שהתנבו דברי צער ותוכחות, לכן סיימו את דבריהם בדברי שבח ותנחומים. כמו כן, כאשר בא אדם להיפרד מחברו, אין לו להיפטר מתוך דברים בתהילים וכדומה שגורמים צער לנפש, אלא עליו להיפרד ממנו מתוך דברי תורה המשמחים. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת מעניין זה, וכן תנא שנה מרי בר ברי בן בנו של רב אונה ברי דרב ירמיה בר אבא. אל להיפטר אדם מחברו, אל להיפרד אדם מחברו, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך הוא זוכרהו. היינו שיאמר לו הלכה חדשה שחברו אינו יודע אותה, וכל פעם שיזכיר חברו את ההלכה, יאמר אותה בשם אומרו, ועל ידי זה יזכרהו. ויהיה הגמרא מעשה מעניין זה שיש להתפרד מחברו מתוך דברי תורה. כי היה כמו המעשה הזה דרב כהנא אלווי לרב שימי ברשי. רב כהנא ליווה את רב שימי ברשי בדרך מהמקום שנקרא פום נערה פי הנהר, עד בית ציניית הדה בבל, מקום בבבל שגדלים בו דקלים הרבה. כמעט עליה אתם כשהגיע לשם, אמר לרב כהנא לרב שימי ברשי, מר, אדוני, ודאי דאמרי אינשי, האם אמת הדבר מה שרגילים אנשים לומר, אני ציניית הדה בבל, אותם דקלים של בבל, התנאו מאדם הראשון ועד אשתה, קיימים מזמנו של אדם הראשון ועד עכשיו? אמר להשיב לו רב שימי ברשי, את קרטן מילתא דרב יוסי ברבי חנינה, הזכרתני דבר שאמר רב יוסי ברבי חנינה. אמר רב יוסי ברבי חנינה, מה היא דכתיב? מה הביאו במה שכתוב בספר ירמיה פרק ב' פסוק ו' ולא אמרו איה השם? המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ יה וצלמוות, בארץ אשר לא עבר באיש, ולא ישב אדם שם. ובפסוק שלפני זה, מוכיח הנביא את ישראל בשם השם ושואל אותם למה עזבו אבותיהם את השם. ובפסוק הזה ממשיך בדבריו שאבותיהם לא שאלו את עצמם מאיכן השם, כלומר, איך עזבנו את השם אשר העלה אותנו מארץ מצרים והוליך אותנו במדבר שהוא ארץ מישור וחורבה, שמם וחשוך, ואשר לא עבר שם אדם וכן לא התיישב אדם שם בקביעות? כך מסבירים הרד"ק והמצודות את הפסוק. דורש רבי יוסי ברבי חנינא, וכי מאחר שכבר נאמר דלא עבר באיש, אם כן איך אפשר לומר שישב בה אדם? ולמה הוא צריך הכתוב להוסיף גם ולא ישב אדם שם? אלא הכתוב בא לומר לך, כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון שתהיה ליישוב נתיישבה, בכל ארץ שלא גזרה לאדם הראשון שתהיה ליישוב לא נתיישבה. וזוהי כוונת הכתוב ולא ישב אדם שם, כלומר שלא גזרה עליה ליישוב. וזהו שאומרים האנשים שהדקלים שבבבל הם מזמן אדם הראשון, כלומר
שאדם הראשון גזר על מקום זה שיהיה בו יישוב דקלים, ורואים שלא נפרד רפשי מברשי מרב כהנה, אלא מתוך דבר תורה. רב כהנה ורפשי מברשי לא רצו להיפרד זה מזה, עד שבאו לצניית הדבבל, ששם על ידי הדקלים הגיע רפשי מברשי לומר לו דבר תורה של חידוש, ואז נפרדו זה מזה. מתוך שהביאה הגמרא מעשה של ליווי בדרך, מביאה הגמרא מעשה נוסף מעניין זה. רב מורדכי אלווי לרפשי מברשי. רב מורדכי ליווה את רפשי מברשי בדרך מהמקום ששמו אגרוניה, ועד ביקיפי, מקום הגשרים. ואמרי לה, ויש אומרים שליווה אותו עד המקום ששמו בי דורה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת מעניין חיוב הכוונה בתפילה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמיים. כלומר שיכוון את פירוש המילות בשעת התפילה. אבא שאול אומר, מצאנו סימן לדבר שנאמר בתהילים פרק י', תאוות ענבים שמעת השם, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. כלומר, שאם יכינו ליבם ויכוונו בתפילתם, אז יקשיב הקדוש ברוך הוא לתפילה. ומה שאמר אבא שאול, שהוא רק סימן לדבר, ולא ראיה, כותבים תלמידי רבינו יונה, משום שעיקר כוונת הפסוק היא להכנת הלב וטהרתו מהבלי העולם, ולא לכוונת פירוש המילים. והריטב"א כתב שזה רק סימן ולא ראיה, כי בפסוק לא כתוב שצריך לכוון, אלא כתוב בפסוק שאם כיוון ליבו, מקשיב הקדוש ברוך הוא לתפילתו. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא. אמר רבי יהודה, כך היה מנהגו של רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר ועולה, ולא היה מעריך הרבה בתחנונים ובאמירת המילים, מפני תורח הציבור, שהרי דרך השליח ציבור להמתין לגדול שבציבור. וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, היה אדם מניחו יוצא מבית הכנסת, כשהוא רבי עקיבא בזווית זו של בית הכנסת, וכשהיה חוזר היה מוצאו בזווית אחרת. שואלת הברייתא, וכל כך למה? וכי מפני מה היה האדם שחוזר לבית הכנסת מוצאת רבי עקיבא בזווית אחרת ממה שהניחו כשיצא? משיבה הברייתא, מפני קריאות והשתחוויות שהיה עושה רבי עקיבא. כלומר, כיוון שהיה מרבה לכרוע ולהשתחוות בפישוט ידיים ורגליים, כל פעם שהיה נעמד לאחר ההשתחוויה, נמצא שמרחיק את עצמו מהמקום שעמד קודם לכן. ותוספות בדיבור המתחיל ומוצאו בזווית אחרת כותבים, שמשמע שהיה משתחווה באמצע תפילת 18, ולמרות שאמרו לקמן בדף למדלת עמוד א', שאין לשחוט בסוף כל ברכה, מכל מקום באמצע הברכות, מותר. ואילו הראשונים האחרים כתבו שהיה משתחווה בתחנונים של אחר תפילת 18. מביאה הגמרא הלכה נוספת מעניין הכוונה בתפילה. אמר רבי חייא בר אבא, לעולם מתפלל אדם בבית שיש בו חלונות, שהם גורמים לו שיכוון את ליבו כי הוא מסתכל כלפי השמיים, וליבו נכנע. ואף על פי שאמרו במסכת יבמות דף קופי עמוד ב' שהמתפלל צריך לתת עיניו למטה, מכל מקום הוא מסתכל על דרך העברה, יכנע ליבו. תלמידי רבינו יונה כתבו שני טעמים אחרים, א', על ידי ראיית האור מתיישבת דעתו ויוכל לכוון כראוי, ב', צריך לפתוח את החלונות כנגד ירושלים כמו שמבואר בפסוק שהביא מדניאל, ועל ידי זה יוכל לכוון יותר כנגד המקום. כמו שכותב הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ה' הלכה ו', שצריך לפתוח את החלונות כנגד ירושלים. שנאמר אומרת הגמרא בספר דניאל פרק ו' פסוק י' א', ודניאל כדי ידע דירשים כתבה על ויתה וכווין פיתחן לי באילתי נגד ירושלם וזימנין תלתה ביומה וברך על ברכוי ומצל ליומוד קדם אלוהה כל כבל דיעה ועבד מן קדמת דנה. פירוש הדברים, דניאל כשידע שנרשם הכתב, שהרי דריווש המלך כתב לגזור על כל אדם שלא יבקש שום בקשה מאלוקים ומבני אדם מלבד מדריווש המלך, אז כשדניאל ידע שנרשם הכתב, עלה לביתו וחלונות פתוחים לו בעליית ביתו נגד ירושלים, ושלוש פעמים ביום היה קורא על ברכה ומתפלל ומודה לפני אלוקיו כמו שהיה עושה קודם לכן, הרי שמציין הכתוב שהיה מתפלל בבית שהיו בו חלונות. מביאה הגמרא ברייתא הלומדת כמה מהלכות תפילה מן הכתובים. מבררת הברייתא, יכול התפלל אדם כל היום כולו, שמה יכול אתה לומר שלא נאמר מספר מסוים כמה תפילות להתפלל ביום, אלא התפלל אדם הרבה תפילות ביום. בשיבה הברייתא אין לומר כך, שהרי כבר מפורש על ידי דניאל. בדניאל נאמר באותו פסוק, וזימנין תלתה, הרי שיש להתפלל רק שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. מוסיפה הברייתא ושואלת, יכול שמה יכול אתה לומר, שרק משעה שבא דניאל הגולה הוא חלה, התחיל הדבר שהיה מתפלל כך, אבל קודם הגלות לא היה רגיל, דניאל התפלל שלוש פעמים ביום. רבנו יונתן פירש, יכול מי שבא לגולה, החל להתפלל רק שלוש תפילות ביום, אבל קודם לכן היה מתפלל כל היום, שהגלות גרמה לו למעט בתפילות. בשבעה הברייתא אין לומר כן, שכבר נאמר בתפילת דניאל, כל כבל דיעה ועוות מן קדמת דנה, כלומר, כמו שהיה דניאל רגיל לעשות קודם לכן, הרי שמעולם היה רגיל להתפלל שלוש תפילות ביום. בפשוטו של מקרא מסביר המהרש"א, כמו שהיה מתפלל לפני גזירת דריווש שלא להתפלל, אלא שדבר זה שדניאל התפלל גם לפני גזירת דריווש לא הוצרך הפסוק לאומרו, שהרי עיקר הגזירה הייתה לאחר שראו אותו מתפלל, שבזה מצאו השרים דרך להעבירו ממשרתו. לכן דרשה הברייתא, מלשון מקדמת דנא, שהכוונה היא קודם שגלו ועדיין היה בית המקדש קיים. מוסיפה הברייתא ושואלת, יכול, שמה יכול אתה לומר שיתפלל אדם לכל רוח לכל צד שירצה? משיבה הברייתא, תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב, נגד ירושלם, הרי שצריך להתפלל לצד ירושלים. ואף על פי ששנינו לאל בדף למד עמוד א' בברייתא, שהעומד בחוץ לארץ יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, והעומד בארץ ישראל יכוון את ליבו כנגד ירושלים, הרי שבחוץ לארץ אין צריך לכוון את ליבו כנגד ירושלים, כדברי הברייתא בסוגייתנו, אלא רק כנגד ארץ ישראל, יש לומר שבבל שקרובה לארץ ישראל אפשר לכוון אף נגד ירושלים, כמו מי שעומד בארץ ישראל. כך אומר המהרש"א. מוסיפה הברייתא ושואלת, יכול שמה יכול אתה לומר שיהיה כוללן בבת אחת? ומה שהביאה הברייתא גם את הדרשה הזו ולא הסתפקה בדרשה מהפסוק, וזימנין תלתה ביומה, זה משום שמשם לא למדנו שיש חיוב להתפלל בזמנים מסוימים, שהרי אפשר שדניאל היה מתפלל שלוש פעמים, בזמנים שהיה צריך. לכן עכשיו מביאה הברייתא את הפסוק, שאמר דוד ערב, הבוקר וצהריים, שבו מבואר שיש לתפילות הללו זמנים מסוימים. אילו הצלח מבאר שלאל לא הביאה הגמרא את הפסוק הזה ערב, הבוקר וצהריים, כיוון שאפשר שבכל הזמנים הללו היה מתפלל, אבל אפשר שיתפלל עוד פעמים רבות בכל יום. ולכך הביאה הברייתא את הפסוק וזימנין תלתה ביומה, ממנו למדים שצריך להתפלל רק שלוש פעמים ביום, אבל עדיין מפסוק זה אכן למדים את מספר התפילות, שצריך שלוש תפילות ביום, אבל לא את חילוק הזמנים. לכן הביאה הברייתא גם את הפסוק ערב, הבוקר וצהריים, ממנו למדים את חילוק הזמנים לכל תפילה. ומוסיף המהרש"א, למרות שעיקר תקנת התפילות הייתה כנגד קורבנות התמיד, או שהאבות תקנו אותם, כמבואר ליל בדף חבב עמוד ב', אז משם משמע שהתפילות צריכות להיות בשלושה זמנים אילו בדווקא. ומכל מקום מביאה הברייתא את הפסוק הזה, משום שבו מפורשים יותר הזמנים בהם יש להתפלל. אם כן, מוסיפה הברייתא ושואלת, שמה יכול אתה לומר שיהיה כוללן בבת אחת שיתפלל את כל שלוש התפילות בשעה אחת? משיבה הברייתא, כבר מפורש על ידי דוד שאין לעשות כן, דכתיב בתהילים נ"ה, ערב הבוקר וצהריים השיחה והאמה, והישמע קולי. הרי שיש להתפלל בכל אחד משלושת הזמנים, בערב, בבוקר ובצהריים. מוסיפה הברייתא ושואלת, יכול, שמה יכול אתה לומר שישמיע מתפלל את קולו בתפילתו? משיבה הברייתא כבר מפורש על ידי חנה שאין לעשות כן, שנאמר בתפילת חנה בספר שמואל א' פרק א' פסוק י' ג', וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע, ויחשבי עילי לשיקורה. הרי שאין להשמיע קול בתפילה, אלא יש להתפלל בלחש. ולאי למדנו בדף כ"ד עמוד ב', המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה, ורש"י מפרש, שהטעם הוא שמראה בזה כאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו בלחש. מוסיפה הברייתא ושואלת, יכול שמה יכול אתה לומר שישאל, שיבקש אדם את צרכיו ואחר כך יתפלל, כלומר שבתחילה יאמר את הברכות האמצעיות של תפילת 18 שהן בקשת צרכים, ואחר כך יאמר את שלוש הברכות הראשונות שהן שבח? משיבה הברייתא, כבר מפורש על ידי שלמה שאין לעשות כן, שנאמר בתפילת שלמה בזמן חנוכת בית המקדש, ספר מלכים א' פרק ח' פסוק כוח, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו השם אלוקי, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, אשר עבדך מתפלל לפניך היום. יש לפרש מה שנאמר רינה, זו תפילה של שבח, ומה שנאמר תפילה, זו בקשה ושאלת הצרכים. הרי שהשבח קודם לבקשת הצרכים, ולכן יש להקדים את שלוש ברכות השבח, ורק לאחריהן באות הברכות האמצעיות שהן בקשת הצרכים. לשון תפילה מתפרשת בשני אופנים, א' מלשון שבח, ב' מלשון בקשה. בתחילת הפסוק נאמר, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו. הרי ששלמה הזכיר בתחילת תפילה, ולאחריה תחינה. ועל שתי אלו סיים לשמוע אל הרינה ואל התפילה. ומפרשת הברייתא שרינה אמורה בסוף הפסוק, היא התפילה אמורה בתחילת הפסוק, תפילת עבדך. ושם מתפרשת תפילה מלשון שבח ורינה, ולשון תפילה שבסוף הפסוק, היא התחינה האמורה בתחילת הפסוק ואל תחינתו, ואיינו מלשון בקשה. הסברו של המהרש"א. הברייתא ממשיכה בדין הזה שהבקשה היא רק לאחר השבח. אין אומר, אין אדם אומר דבר, מבקש את צרכיו לאחר ברכת אמת ויציב קודם שלוש הברכות הראשונות של 18, כיוון שאין לבקש צרכים לפני ברכות השבח, אבל אחר התפילה קודם שפוסע לאחוריו, אם בא להאריך בבקשות אפילו כסדר וידוי של יום הכיפורים, אומר, והראשונים נחלקו בדבר הזה, דעת הרשב"א בשם הראב"ד לעיל בדף י"ז, שאין להאריך בתחנונים אלא לאחר אמירת יהיו לרצון אחר ברכת שים שלום, כיוון שפסוק יהיו לרצון נתקן כחלק מהתפילה. דעת תלמידי רבינו יונה, שמותר להאריך בתחנונים גם קודם יהיו לרצון. ולכל הדעות, מדברת הברייתא קודם שפסל לאחוריו, כי לאחר שפסל לאחוריו, אין בזה שום חידוש, שהרי ודאי לא אסרו את כל היום מלהאריך בתחנונים. והברייתא הוא צריכה ללמדנו את היתר הזה, כיוון שהיה מקום לומר שלאחר שכבר אמר שלוש ברכות אחרונות שהן של שבח, אין ראוי לשוב ולהתחנן שהוא דומה לעבד שכבר קיבל פרס מרבו, וחוזר לבקש שוב, כאמור לכמן בדף למד א' עמוד א'. מוסיפה הגמרא איתמר נמי, נאמר גם כן כדברי הברייתא בבית המדרש. אמר רב חייא ברשי, אמר רב בשמו של רב, אף על פי שאמרו חכמים במסכת עבודה זרה, דף זין עמוד ב', שואל אדם את צרכיו בברכת שומע תפילה, ושם במסכת עבודה זרה בדף זין עמוד ב' נחלקו התנאים מתי ראוי להאריך ולבקש צרכיו. רבי אליעזר אומר קודם תפילת 18, רבי יהושע אומר לאחר תפילת 18, וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא שואל אדם צרכיו ושומע תפילה. מכל מקום, אומרת פה הגמרא, אם בא לומר תחנונים אחר תפילתו ולהאריך אפילו כסדר וידוי של יום הכיפורים, אומר, ושם תוסות במסכת עבודה זרה בדף ח' עמוד א', דיבור המתחיל עם, מדייק מן הלשון שרק לאחר התפילה מותר להאריך הרבה בתחנונים, אבל בשומע תפילה אין להאריך כל כך. מביאה הגמרא כמה הלכות שלמידים מתפילתה של חנה. אמר רב אמנונה, כמה הלכתה גברבתה איקה למשמע מהנקראי דחנה. כמה הלכות גדולות יש ללמוד מהילו המקראות שנאמרו בתפילת חנה. ואף על פי שלאל בדף למד עמוד ב' רצה רבי אלעזר להוכיח מתפילת חנה שצריך להתפלל בכובד ראש, ודחתה הגמרא שם השונה חנה, שהייתה מרת לב ביותר. מכל מקום, אין הדחייה שם אלא לגבי ההלכה הזו שרצה ללמוד ממנה להתפלל בכובד ראש, כיוון שתלוי בזה שהייתה מרת נפש. אבל שאר הלכות אפשר ללמוד מחנה. כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, נאמר בתפילת חנה בספר שמואל א' פרק א' פסוק י' ג', וחנה היא מדברת על ליבה. פירוש הדברים שהייתה מתפללת ומכוונת בליבה. ומכאן יש ללמוד לכל מתפלל שצריך שיכוון את ליבו. לימוד נוסף בהמשך הפסוק נאמר רק שפתיה נעות. מכאן יש ללמוד לכל מתפלל שצריך שיחתוך את דבריו בשפתיו. ואין די במה שמכוון בליבו. לימוד נוסף נאמר בהמשך הפסוק וקולה לא ישמע. מכאן יש ללמוד שכל מתפלל אסור להגביה את קולו בתפילתו אלא יתפלל בלחש. לימוד נוסף נאמר בסיום הפסוק ויחשבה עילי לשיקורה. והטעם שחשבה עילי לשיקורה, משום שבימיהם לא היו רגילים להתפלל בלחש, אומר רש"י בספר שמואל א'. ולא אמר שם מבאר שעילי חשבה לשיקורה משום שהרבתה להתפלל. מחמת כן הוכיח אותו עילי כמבואר בפסוק של האחריו, ומכאן יש ללמוד ששיקור אסור להתפלל. ולכמן בדף למד א' עמוד ב' בתשובת חנה לעילי על התוכחה הזו, אל תיתן את עמתך. לפני בת בליה לומדים ששיקור המתפלל הרי הוא כאילו עובד עבודה זרה. מוסיפה הגמרא להביא הלכות הנלמדות מתפילת חנה. ההלכות הקודמות שנלמדו מחנה היו הלכות שלמד רב אמנונה לעניין תפילה. ולא ההלכות הבאות הן הלכות שרבי אלעזר דורש מתפילת חנה לעניינים שונים. נאמר בפסוק בספר שמואל א', פרק א', פסוק י' ד', ויאמר אליה עילי, עד מתי תשתקרין, אסירי את יינך מעלייך. אמר רבי אלעזר, מכאן יש ללמוד לאדם שרואה בחברו שעושה דבר שאינו אגון, שהוא צריך להוכיחו על כך, כמו שהוכיח עילי את חנה, כשחשב שהתפללה בשכרות. ותוספות בדיבור המתחיל דבר שאינו אגון, אומרים, הרואה את חברו שעובר איסור דאורייתא חייב מן התורה להוכיחו שנאמר הוכיח תוכיח את עמיתך, ורבי אלעזר לא היה צריך להוכיח זאת מעילי. מה שהוא הוכיח מעילי זה על דבר שאינו אגון בלבד, אף שאין בו איסור מן התורה, שמכל מקום צריך להוכיח גם על זה. ממשיכה הגמרא לדרוש בדף למד א' עמוד ב' את לשונות הפסוקים שנאמרו לגבי תפילת חנה. בהמשך הפסוקים נאמר, ותען חנה ותאמר לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי ויין ושיחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. ובהרת הגמרא אמר אולה ואיתמה, ויש אומרים שרבי יוסי ברבי חנינה אמר זאת, כך אמרה לי חנה לעילי, בדבריך גיליתה שלא אדון בחוכמה אתה בדבר הזה, ולא רוח הקודש הורה עליך שכן טעית בי, ואתה חושדני בדבר זה, ואומר שהתפללתי מתוך שכרות, ואינך יודע שאיני שיקורה. איקה דאמרי, ויש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, אחי אמרה לי, כך אמרה חנה לעילי, וכי לא אדון אתה? ומסביר היעבץ, וכי לבטלת הנושא חושן ואפוד, הרי כל כהן שאין רוח הקודש שורה עליו, אין נשאלים בו באורים ותומים, כאמור במסכת יום עד הפיין ג' עמוד ב', להביק השכינה ורוח הקודש גבך, וכי אין השכינה ורוח הקודש שורים אצלך, שדנתן לי לכף חובה לומר ששיקורני, ולא דנתן לי לכף זכות לומר שמתוך רוב צערי עשיתי כן? מי לא ידעת? האם לא ידעת דאישה קשת רוח אנוכי? חנה בעצם שואלת את עילי שני דברים. א', כיוון שהשכינה שורה עליך מסתם הצדיקו, ואם כן, איך חשד בה ולא דן אותה לכף זכות, ובית, וכי אין רוח הקודש שורה עליו, לידע שאישה קשת רוח היא? עוד נאמר בהמשך הפסוק, ויין ושיחר לא שתיתי, דורשת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מכאן יש ללמוד, לנחשד בדבר שאין בו, שהוא צריך להודיעו לזה שחושד בו, שאין בו דבר מגונה זה, כדי לנקות את עצמו, כמו שהודיע חנה לעילי, שאינה שיקורה. עוד נאמר בהמשך הפסוקים שהוסיפה חנה לומר לעילי, אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. פירוש הדברים אל תחשוב את שפחתך כבת בליעל, כי רק מרוב צערי וכעסי דיברתי עד הנה. דורשת הגמרא אמר רבי אלעזר, מכאן יש ללמוד, לשיקור שמתפלל שנחשב כאילו הוא עובד עבודה זרה. ובמסכת העירובין בדף סמך דלת עמוד א' מחלקת הגמרא בין שטוי לשיקור. שטוי על התפלל והיא מתפלל תפילתו תפילה, שיקור על התפלל והיא מתפלל תפילתו תועבה. שטוי כל שיכול לדבר לפני המלך, שיקור כל שאינו יכול לדבר לפני המלך. והטעם שנחשב כאילו עובד עבודה זרה כותב הרשב"א, כיוון שהשיחות מביאה לבלבול הדעת ודמיונות כוזבים. לכפור באמת ולהודות בשקר וזוהי עבודת כוכבים. המהרש"א מביא ממסכת סנהדרין בדף עין עמוד ב' ששתיית היין גורמת לומר למה לנו קל. ומבארת הגמרא את הדרשה כתיבה כנאמר כאן בפסוק הזה לפני בת בליעל, וכתיבתם נאמר לגבי עיר הנידחת, היינו עיר שכמה מאנשי אותה עיר הדיחו את שאר אנשי העיר לעבוד עבודה זרה, ואם רוב אנשי העיר עבדו עבודה זרה הם נהרגים בחרב, וממונם אסור בענה ויש לסורפו, אבל אם רק מיעוטם עבדו, הרי הם ככל עובד עבודה זרה ודינם בסייף וממונם מותר בענה, כאמור במסכת סנהדרין, דף קוף י' א' עמוד ב'. שם נאמר לגבי עיר הנידחת בספר דברים פרק י' ג' פסוק י' ד', יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם למור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. מה להלן? כמו ששם לגבי עיר הנידחת הכוונה בלשון בני בליעל, לעובדי עבודה זרה, שהרי הם מדיחים את בני עירם לעבוד עבודה זרה. אף כאן בדברי חנה הכוונה בלשון בת בליעל היא, שלא יחשוב אותה עילי שהיא עובדת עבודה זרה. עוד נאמר שם בהמשך הפסוקים, ויען עילי ויומר לכי לשלום. דורשת הגמרא אמר רבי אלעזר, מכאן יש ללמוד לחושד את חברו בדבר שאין בו, שצריך לפייסו על שחשדו לחינם, כמו שפייס עילי את חנה ואמר לה, לכי לשלום. ואף על פי שכך הוא הדרך כשנפטר אדם מחברו שאומר לו לך לשלום, מכל מקום, מדייק רבי אלעזר שמה שאמר לה עילי כך, היה זה דרך פיוס, שאם לא כן היה אומר לה את הדברים לאחר שכבר השיב לה על עיקר דבריה, והשם אלוקי ישראל ייתן את שאלתך. ממה שהקדים לומר לה כן בתחילה, מוכח שדרך פיוס אמר לה זאת. כך מסביר הפני יהושע. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולא עוד ולא זו בלבד, אלא שצריך גם לברכו. כמו שמצינו לגבי עילי, שאוסיף גם לברך אותה, שנאמר בהמשך הפסוק, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך, אשר שאלת מאמו. פשוטו של מקרא, שברכה שהשם ימלא את בקשתה. ובמדרש שמואל מצינו שאלתך כתיב. כתוב את זה בלי א', אמר לעילי, הבן הזה שאתה תדע להעמיד, הרבה שלל הוא עתיד לשלול בתורה. ורשי מפרש שנכתב חסר א' לדרוש בו לשון בנים, כנאמר ובשילייתה היוצאת מבין רגליה. בתחילת המעשה של חנה שהתפללה להשם נאמר, ותידור נדר ותאמר השם צבקות, אם ראות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיב להשם כל ימי חייו ומורה, לא יעלה על ראשו. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא בשם צבקות, עד שבעתה חנה וקראתו צבקות בתפילה הזו. ומבארת הגמרא מדוע השתמשה חנה בשם צבקות, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו? בעני אחד ועמד על הפתח, אמר להם עני לעבדי המלך, תנו לי פרוסה אחת ולא ישגיחו עליו. לא הביטו בו, דחק העני את עצמו לפנים ונכנס עד אצל המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת בלבד? כך שאלה חנה את הקדוש ברוך הוא, האם מכל רבבות הברואים שבראת, קשה בעיניך לתת לי בן אחד? ועוד נאמר בתפילת חנה, אם ראות תראה בעוני אמתך. ואירת הגמרא אמר רבי אלעזר, מכפל הלשון למדנו, שכך אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראו, כלומר אם רצונך לראות בעוניי ולאושייני, מוטב. ואם לאו אין רצונך לראות, תראה. כלומר, אני אגרום שתראה ותהיה חייב להושיעני. וזה על ידי שאלך ואסתתר את יחד עם אנשים אחרים בפני אלקנה בעלי כדי שיחשדני, שעל ידי שתסתתר בפני בעלה יבוא לקנלה, כלומר יזהיר אותה לא להסתתר שוב, ולאחר שתסתתר שוב בפני עדים ישקה אותה מי סוטה. שואל הפני יהושע, חנה נביאה הייתה כאמור במסכת מגילה דף י' עמוד א', איך רצתה לעבור על איסור ייחוד מן התורה ולגרום למחיקת השם במים המעוררים, והוא מתארץ שחנה לא נתכוונה לומר שבאמת תעשה כן, אלא אמרה כן על דרך טענה, שאם אין הקדוש ברוך הוא שומע לתפילתה, יש לה לבוא בטענה, שהרי אם תרצה תוכל לעשות כן ולבוא לידי עיבור, ואם כן, האם מפני שהיא צנועה ואינה רוצה לעשות כן תפסיד? וממשיכה הגמרא ואומרת, וכיוון דמסתתרנה, כיוון שאסתתר את יחד עם אדם זר במקום הסתר, משקו למי סוטה, ישקו אותי במי סוטה, אישתי שנסתרה שהתייחדה עם אדם אחר בפני בעלה והתרה בבעלה בעידים שלא תעשה כן והוסיפה והתייחדה שוב בפני עידים, בעלה מעלה אותה לירושלים ממנחת צהורים והכהן משקה אותה מי סוטה, שהם מים מהכיור שמחק בהם את פרשת סוטה, שנכתב לשמה ונתן בהם מאפר המקדש, ומכן זינתה מיד לאחר שתיית המים, הייתה בטנה צבא מתנפחת, ויריחה רגלה נופלת, אבל אם לא זינתה הייתה מתברכת, כמבואר בסמוך. וממשיכה חנה ואומרת לקדוש ברוך הוא, והיא אתה עושה תורתך פלסטר, אתה לא עושה תורתך שקר, שנאמר בפרשת סוטה ספר במדבר פרקי פסוק כוח, ואם לא נטמעה אישה הוא טהורה היא, ונקטע ונזרעה זרע. פירוש הדברים שאישה שכינה לבעלה וישקו המי סוטה ונמצא שלא זינתה, לא רק שהאישה תינקה מעונש, אלא היא גם זוכה ומתעברת, וכיוון שיחשדו בי וישקו אותי במי סוטה, אזכה שתיתן לי עיבור, שהרי אין אתה עושה תורתך שקר. מקשה הגמרא, ניחא למאן דאמר, מובן הדבר לדעת הסובר, שאם הייתה אישה נבדקת עקרה קודם הבדיקה, הרי היא נפקדת לאחר הבדיקה הזו בעיבור שפיר. יכול אתה לומר כן, שטענתה של חנה מוצדקת. אלא למאן דאמר לדעת הסובר שכוונת הפסוק היא רק שאם הייתה נבדקת רגילה קודם לכן להיות יולדת בצער, אז גורמת הבדיקה במי סוטה שמעתה תהיה יולדת ברווח בלי צער. אם הייתה רגילה ללדת נקיבות, יולדת מעתה זכרים. אם הייתה רגילה ללדת שחורים, יולדת מעתה לבנים. אם הייתה רגילה ללדת קצרים, נמוכים, יולדת מעתה ארוכים, גבוהים. אבל אין כוונת הפסוק לומר שגם אם הייתה הכרה, הרי היא נפקדת. אם כך, מה איקה למימר? איך נבאר את כפילות הלשון אם ראות תראה שאמרה חנה? והרי לפי הדעה הזו לא הייתה חנה יכולה לגרום שהשם ייתן לה עיבור על ידי שתיית מי סוטה. ומביאה הגמרא את הברייתא שנתפרשה שם המחלוקת הזאת. דתניא שנינו בברייתא, נאמר בפרשת סוטה ונקטע ונזרעה זרע, מלמד שאם הייתה אישה נבדקת עקרה, הרי נפקדת, דברי רבי ישמעאל. אמר לו רבי עקיבא, אם כן ילכו כל העקרות כולן ויסתתרו בפני בעליהן, וזו שלא קלקלה, מי שלא זינתה, תהיה נפקדת ותתבר. ובמסכת סוטה בדף חבב עמוד א', הגרסה היא הפוכה. את הדברים אמר רבי עקיבא, ורבי ישמעאל שאל אותו. וגם השאלה שמופיעה במסכת סוטה היא כך, אם כן יסתתרו כל העקרות ויפקדו, וזו הועיל ולא נסתרה, הפסידה. כלומר, וכי משום שהיא צנועה ואינה נסתרת עליה להפסיד, אלא על כוחך שיש לפרש את הפסוק באופן אחר, מלמד שאם הייתה אישה יולדת בצער, גורמת הבדיקה שתהיה יולדת מעתה ברווח. אם הייתה יולדת קצרים, תהיה יולדת מעתה ארוכים. אם הייתה יולדת שחורים, תהיה יולדת מעתה לבנים. אם הייתה יולדת אחד בכל לידה, תהיה יולדת מעתה שניים בבת אחת. תרץ את הגמרא, רבי עקיבא יבהר מהי, מה הביאור בכפילות הלשון של הפסוק אם ראות תראה? דיברה כאן תורה כלשון בני אדם. הכפילות הזו לא בא ללמד, אי אפשר לדרוש מהכפילות דבר. עוד נאמר בתפילת חנה, אם ראות תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים. הזכירה חנה בתפילתה שלוש פעמים לשון אמתך. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שלוש אמתות הללו למה? מפני מה היא אמרה שלוש פעמים את הלשון אמתך? משום שכך אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. שלושה בדקי מיטה בראת באישה, שלושה דברים שהאישה נבדקת בהם שעת סכנה, שאם עברה על אחת מהם, היא מתה. ואמרי לה, יש אומרים שלושה דבקי מיטה, שלושה דברים שמדבקים ומקרבים את המיטה באישה לפני זמנה. ואילו הן נידה והפרשת חלה והדלקת הנר של שבת, שאם לא קיימה אותם כראוי, הרי זה מקרב את מיטתה. כלום עברתי על אחת מהן? שמשום כך אני נהנשת? שהמילה המתך יש לדרוש מלשון מיטה. עוד נאמר בתפילת חנה ונתת על אמתך זרע אנשים. שואלת הגמרא, מה הכוונה בלשון הפסוק זרע אנשים? כי אם הכוונה לזכרים ולא לנקבות, חנה הייתה יכולה לבקש זרע זכרים. משיבה הגמרא, אמר רב גברא בגוברין, איש שחשוב להימנות בין אנשים. כלומר שיהיה זרע כזה שהוא נחשב ונמנה בין אנשים. ושמואל אמר, הכוונה היא זרע בן שיהיה מושך שני אנשים למלוכה. ומה נינון, מי הם השניים שנמשכו על ידו? על ידי שמואל, שאול ודוד, שנמשכו שניהם למלוכה, על ידי שמואל. לפי זה אומר המהרש"א, דבריה של חנה היו דרך נבואה שנתנבאה שעתיד שמואל למשוך שני מלכים, ודבריה לא היו דרך תפילה. רבי יוחנן אמר, הכוונה היא זרע שהוא שקול כשני אנשים. ומה נינון מי הם השניים? ששמואל היה שקול כנגדם משה ואהרון. כמו שמצינו, שנאמר בתהילים צדיתת, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל השם והוא יענם. הרי שהחשיב הכתוב את שמואל לבד כמו משה ואהרון יחד. והכוונה שהיו לו שתי מעלות, גם נבואה וגם שימוש במקדש. ורבנן אמרי חכמים אומרים, זרע אנשים פירושו זרע שהוא מובלע בין אנשים, ואינו משונה מהם. כי את הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, בביאור דברי חכמים, מובלע בין אנשים, שהוא לא ארוך, לא גבוה ולא גוץ ולא נמוך ולא קטן ולא דק מאוד ולא עלם אב מאוד ולא צחור לבן יותר מדי ולא גיחור אדמוני, ולא חכם יותר מדי כדי שלא ישלוט בו עין הרע ולא טיפש. עוד נאמר בהמשך המעשה, לאחר שחנה ילדה את שמואל וגמלתו והביאה אותו אל עילי בבית השם בשילו, הזכירה לו שהיא זו שהתפללה באותו מקום לילד בן, ותומר בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל השם. אמר רבי יהושע בן לוי, מכאן, מפסוק זה שכתוב בלשון הניצבת עמך, יש ללמוד שאסור להישב בתוך 400 של תפילה, בתוך 400 של אדם המתפלל 18. וטעם האיסור, כותב השיבולי לקט בשם רבי גאון, כיוון שמקום התפילה הוא מקום שכינה, ואם יושב ובטל נראה כאפיקורס. והטור כותב באורח חיים סימן קוף ב', מפני שנראה שחברו מקבל עליו מלכות שמיים, והוא לא. והראשונים נחלקו עם האיסור להישב הוא גם מאחורי המתפלל, הוא רק מלפניו ובצדדיו. ותוספות בדיבור המתחיל מכאן כותבים, בשם תשובות הגאונים, שהאיסור הוא רק להישב בטל, אבל אם עוסק בקריאת שמה וברכותיה, מותר. כאמור לומדים זאת מלשונה של חנה, כי הלשון הניצבת עמך משמע שכשם שהיא הייתה ניצבת ועומדת בשעת התפילה, כמו כן היה עילי עמה בעמידה, ועד 400 נחשב שנמצאים עם המתפלל, כי 400 הם מקומו של האדם. ואילו התוספות בדיבור המתחיל עמך כותבים שהדרשה היא מהאות ה' המיותרת. כתוב חף ה' בסוף המילה ולא כתוב חף סופית. כלומר, שעילי היה יושב בעמה החמישית של חנה, כיוון שהוא היה אסור לו להישב בתוך 400. עוד נאמר בהמשך המעשה, אל הנער הזה התפללתי ויתן השם לי את שאלתי, אשר שאלתי מאמו. מבואר בלשון הפסוק שהוא צריכה חנה לומר לעילי, שהתפללה אל הנער הזה דווקא ולא לנער אחר. מזה יש ללמוד שעילי רצה להמית את שמואל מפני שחטא לו, ולהתפלל להשם שייתן לחנה בן אחר במקום שמואל. והערת הגמרא, מה עשה שמואל שמחמת כן הוא צריכה חנה לבקש שלא להמיתו? אמר רבי אלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, ועל כן רצה עילי להמיתו, שנאמר בפסוקים הקודמים, וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עילי. ויש לשאול, וכי משום דה וישחטו את הפר, לכן הביאו את הנער אל עילי? למה הסמיך כתוב את שני הדברים? אלא יש לדרוש מסדר הפסוק שכך היה המעשה. אמר להן עילי לחנה ואל קנה, קראו לכהן דליתי ולשחוט, שיבוא וישחט את הפר אשר הביאו. חזנוהו, ראה אותם שמואל, דאבו מאדרי בתר כהן למשחט, שהיו מחזרים אחר כהן שישחט את הפר. אמר לו שמואל, למה לכו לאדורי בתר כהן למשחט? למה לכם לחזר אחר כהן שישחט? והרי שחיטה בזר כשרה, וכל מי שיודע לשחוט יכול לשחוט את הקורבן. עיתוהו לקמי דעילי, הביאו את שמואל לפני עילי. אמר לעילי לשמואל, מינה לך, מניין לך דין זה שהשחיטה כשרה בזר? אמר להישיב שמואל לעילי, מי כתיב, האם כתוב לגבי דיני הקרבת הקורבן ושחט הכהן? הרי ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד כתיב. כך נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ה'. הרי שלגבי שחיטה לא הזכירה כתוב כהן, אלא רק לגבי קבלת הדם. שהרי והקריבו, הכוונה קבלת הדם, כאמור בגמרא במסכת חגיגה בדף י' עמוד א'. מזה יש ללמוד שרק מקבלה ואילך, מקבלת דם השחיטה בכלי ואילך, היא מצוות כהונה. זה מצווה לכהנים, והכהונה מעכבת בהם, ומכאן יש ללמוד למצוות שחיטה שקשרה בזר. אמר לי, אמר עילי לשמואל, מי מרשה פרקה אמרת? מה שאמרת זה טוב ונכון. מיהו, אבל מורה הלכה בפני רבחת, שהרי הורית בפני את ההלכה הזו, שהשחיטה קשרה בזר. אף על פי שעדיין לא למד תורה מפיו מכל מקום, כיוון שעילי הכהן היה גדול הדור, ושמואל בא ללמוד לפניו, הרי הוא נחשב לרבו. כך תוספות בדיבור המתחיל, מורה ההלכה. והדין בזה הוא אומר אילי לשמואל שכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. ונשאלת השאלה, חנה הביאה את שמואל לפני אילי מיד לאחר שגמלה אותו, כשהיה שמואל רק בן 2 שנים. כאמור בספר שמואל א' פרק א' פסוק כ"ב, ואם כן יש לתמוע כיצד רצה אילי להנישו והרי קטן אינו בר עונשין, כותב השיטה מקובצת שאין כוונת הגמרא שבאותה שעה עירה הסיפור, שהיה רק בן 2, אלא כתוב מרמז כאן את מה שעירה אחר כך, שהיה שמואל גדול כבר. ואילו אמר שם מבאר שאף שבדיני אדם היה פטור כיוון שהיה קטן, אבל עונשו של מורה הלכה בפני רבו הוא רק בדיני שמיים, כאמור במסכת העירובין דף סמך ג' עמוד א', ולכן רצה אילי להנישו בדיני שמיים. ולא הצלח, כותב, אף שקטן אינו בר עונשין, מכל מקום לאחר שראה אילי שהוא חכם ביותר, הרי הוא בר עונשין לפי חוכמתו. מספרת הגמרא, אתיה חנה וקצף חכמי בא חנה וצעקה לפניו, עני האישה, אני צוות עמך בזה, להתפלל אל השם, אני זו שעמדתי כאן והתפללתי שזכה לבן. אמר לה אילי, שיבקי לי דאנשי, אניחי לי שאניש אותו ובאין הרחמי ואבקש רחמים מהשם, ויעיב לך רבה מיני, ייתן לך בן גדול ממנו. אמרה לישיב הוחנה לאילי, אל הנער הזה התפללתי ולא לאחר, ולכן אל תעניש אותו. המערשה אומר, בן זה היה חביב לחנה, כיוון שנולד לה על ידי תפילתה ורצתה בבן זה יותר מבן שיוולד על ידי תפילתו של אילי. עוד נאמר בתפילת חנה וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתי הנעות וקולה לא ישמע, ויחשבי אילי לשקורה. דורשת הגמרא, אמר רבי אלעזר, משום, בשמו של רבי יוסי בן זמרה, מה הכוונה ליבה, לסקי ליבה? כך אמרה חנה לפניו, ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה לא בראת דבר אחד מהם לבטלה. עיניים שבראת הם כדי לראות, ואוזניים שבראת הם כדי לשמוע, חותם שבראת כדי להריח, פה שבראת כדי לדבר, ידיים שבראת הם כדי לעשות בהם מלאכה, רגליים שבראת הם כדי להלך בהם, דדים שבראת הם כדי להניק בהם. ואם כן, דדים הללו שנתת על ליבי, למה לא להניק בהם? שהרי לא בראת דבר לבטלה, תן לי בן ועניק בהן. זהו על עסקי ליבה שדיברה חנה לפני השם מעניין הדדים שעל ליבה וטבעה להעניק בהם בן. הביאה הגמרא ממרה נוספת שאמר רבי אלעזר משמו של רבי יוסי בן זמרה. ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה כל היושב בתענית בשבת. ודברי הגמרא נאמרו רק לגבי תענית חלום, כיוון שאמרו במסכת שבת אף י' א' עמוד א', יפה תענית בו ביום לבטל חלום רק כמו אש לנעורת. ולכן אם לא יתענה בשבת תהיה נפשו עגומה עליו. ועד הרבה הוא מתענג בתעניתו יותר מבאכילתו. אבל להתענות סתם בשבת אסור. ככה תוספות בדיבור המתחיל כל היושב בתענית בשבת. אם כן, כל היושב בתענית בשבת קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, כלומר קוראים לו גזרות רעות, אפילו אם כבר נגזרו עליו מנעוריו לפני 70 שנה. ואילו בפירוש רבי סעדיה גאון ביאר שהכוונה היא ל-70 השנה הבאות, שהקדוש ברוך הוא קורא לו גזר דינו הרע של כל 70 שנה הבאות. רבינו חננאל מבאר שהקדוש ברוך הוא קורא לו גזר דינו ומוחה לו על עוונותיו, אפילו שחטא כל 70 שנותיו. זאת מפני שבשבת קשה להתענות, שכן כולם מתענגים בו ורק הוא מתענה. ואף על פי כן שגדולה תענית זו כל כך שקורעת גזר דינו של 70 שנה, חוזרים ונפרעים ממנו משמיים על שביטל את דין עונג שבת על ידי תעניתו. שואלת הגמרא, מה התקנתי, מה התקנתו? כלומר, מה ביכולתו לעשות כדי לנצל מעונש על תענית זו? משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, תקנתו היא להיטיב תענית לתענית, שישב למחרת בתענית נוספת על תענית זו שהתענה בשבת, וביטל דין עונג שבת. יש מחלוקת ראשונים האם דווקא ביום ראשון צריך להתענות, או שיכול להתענות ולדחות את התענית ליום אחר. חוזרת הגמרא לדרוש את הפסוקים בפרשת חנה, ואמר רבי אלעזר, חנה התיחה דברים כלפי מעלה, כלומר, שדיברה קשות ואמרה דברי ניצוח כלפי מעלה, שנאמר, ואם מרת נפש ותתפלל על השם ובכות תבכה. מה שכתוב בלשון על השם ולא אל השם, מלמד שהתיחה דברים כלפי מעלה. והתחת הדברים הייתה במה שאמרה, אם ראו מוטב ואם לא תראה. כפי שביארה הגמרא לאיל, או במה שאמרה, דדים הללו שנתת על ליבי. מסביר המערשה. ואמר רבי אלעזר, אליהו התיח דברים כלפי מעלה, שנאמר בספר מלכים א' פרק ח' פסוק למד ז', כשאליהו מתווכח עם נביאי הבעל מי האלוקים, מתפלל אליהו להשם ואומר, ענייני השם ענייני וידוע העם הזה, כי אתה השם האלוקים ואתה סיבות את ליבם אחורנית. הרי שתלה אליהו את חטאם של ישראל בהשם, שהוא היסב את ליבם ונתן להם מקום לסור מאחריו, ובידו להכין לבבם אליו. ודברים אלו הם דברי ניצוח והתחה כלפי מעלה. מוסיפה הגמרא, אמר רבי שמואל ברבי יצחק, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא לאחר זמן והודה לו לאליהו בנבואת נביאים אחרים שצדק בטענתו, דכתיב נאמר בנבואת מיכה על אחרית הימים, ספר מיכה פרק ד' פסוק ו', וביום ההוא נאום השם, הוספה הצולעה והנידחה הקביצה, ואשר הרעותי. פירוש הדברים שלעתיד לבוא יקבץ הקדוש ברוך הוא את הנידחים בגלות, הצולע עם ישראל בגלות שאינם יכולים לשוב מגלותם כצולע שאינו יכול ללכת ממקומו, ואת כל אותם שאירה להם בגלות, ומלשון ואשר הריאותי יש לדרוש שאמר הקדוש ברוך הוא אני גרמתי להם את הרעה הנזכרת בתחילת הפסוק במה שבראתי, יצר הרע מחתיאם. הרי שהודע הקדוש ברוך הוא לאליהו שהוא גרם להם ואסב את ליבם אחורנית. ונשאלת השאלה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הודע לטענה הזו, למה קראו זאת התחת דברים כלפי מעלה? כותב הרשב"א שמבואר כאן שיש דברים אשר אף שבאמת הם נכונים מכל מקום אסור לו לעבד לעלותם על דל שפתיו ולומר אותם לפניו יתברך, כמתרעים כלפי מעלה. מרחיבה הגמרא בדבר הזה שמצינו שיש ביד הקדוש ברוך הוא לתקן את יצרינו הרע. אמר רבי חמא ברבי חנינא בן רבי חנינא, אלמלא שלוש מקראות הללו, אילו לא נכתבו שלוש מקראות הללו שמעידים שיש ביד הקדוש ברוך הוא לתקן את יצרינו ולהסיר יצר הרע מקרבנו, נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. שונאי ישראל בלשון סגי נהור והכוונה לישראל, בלשון סגי נהור הכוונה לשון הפוכה מהכוונה האמיתית, כשם שאומרים על עיוור שהוא סגי נהור, כלומר רואה הרבה. ולמה אומרים זאת בלשון הפוכה? כדי לא להזכיר לשון רע על ישראל, וכך מצינו בהרבה מקומות. אם כן, שלוש מקראות הללו אילו לא נכתבו, נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל במשפטו של הקדוש ברוך הוא, שלא הייתה להם שום תקומה ופתחון פה מפני רוב אבונותיהם. אבל עכשיו יש להם פתחון פה לומר שהקדוש ברוך הוא גרם להם שברא יצר הרע מחתיאם. כותב המהרש"א שבוודאי אין הכוונה שזוהי טענה מוחלטת להיות זוכים בדין לגמרי, שהרי ברא הקדוש ברוך הוא את התורת תבלין ליצר, כאמור במסכת קידושין דף למד עמוד ב', וניתנה בחירה לאדם. אלא שילולי טענה זו היו מתמוטטים לגמרי בדין. אבל עכשיו יש להם פתחון פה וקצת טענה שיצר הרע גורם להם לחטא. ואילו הבן יהוידע מבאר שילולי הטענה הזו גם התשובה לא הייתה מועילה, אלא הנפש החוטאת היא תמות, וטענה זו גורמת שתועיל התשובה לכפר. ומפרטת הגמרא, והילו הם שלושת הפסוקים. חד פסוק אחד הכתיב ביום ההוא נאום השם, אוספה הצולעה ונידחה הקבצה ואשר הרעותי, אותו פסוק שהזכרנו קודם לכן, מספר מיכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני גרמתי להם הרעה במה שבראתי יצר הרע. וחד ועוד פסוק אחד דכתיב בספר ירמיה פרק חי פסוק וב, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אך היוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום השם, הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל. כלומר, יש ביד הקדוש ברוך הוא לשנות ולהפוך את ליבנו מרע לטוב. וחד ופסוק אחד דכתיב בספר יחזקאל פרק למד וב פסוק חבב, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. וביור הכתוב, אתן בכם לב ישר ומוכנה ורצון טוב לעבודת השם, ואסיר מכם את לבכם הקשה כאבן שממען לקבל מוסר, ונתתי לכם לב רך ונכנע כבשר. בעניין הכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל ששם השם מחולל בעמי, מחמת שישראל בגלות ומחמת מעשיהם הרעים, ולכן הקדוש ברוך הוא ישיבם לארצם ויחוף אותם לשוב בתשובה כדי שלא יתחלל עוד שם השם בעמים. כך מסביר המלבים. הרי שעתיד הקדוש ברוך הוא להסיר את לב האבן מקרבנו. ושלושת הפסוקים שהביאים לשלושה דברים, בפסוק הראשון אשר הריאותי מבואר, שהוא גרם להם במה שברא את יצר הרע. בפסוק השני נקח חומר ביד היוצר מבואר, שגם אחר שניתנה לנו הבחירה, יש ביד הקדוש ברוך הוא להסיר את יצר הרע. ובפסוק השלישי והסירות את לב האבן מבואר, שאכן לבסוף לא נתגבר מעצמנו על יצר הרע, אלא הקדוש ברוך הוא יסיר יצר הרע מקרבנו. כך מסביר המהרש"א. רב פאפא אמר מאחה. רב פאפא אמר, מכאן יש ללמוד את הדבר הזה שנאמר בפסוק שלאחריו בספר יחזקאל, ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם. הרי מפורש שיעשה הקדוש ברוך הוא שנלך בחוקיו, ומהמקראות הללו יש לישראל טענה לזכות במשפט. הגמרא מביאה פעם נוספת שמצינו בהתחת דברים כלפי מעלה. ואמר רבי אלעזר, משה הטיח דברים כלפי מעלה. אמר דברי ניצוח כלפי מעלה שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ב' אצל המתוננים. לאחר שנסו בני ישראל מהר סיני במשך שלושת ימים, התוננו ישראל מפני תורח הדרך, וחרף השם בהם ותאכל אש מעת השם בקצה המחנה. כאשר בערה אש מעת השם ויצק העם אל משה והתפלל משה אל השם, ותשקע האש אל תקרי אל השם אל על השם, כלומר שהטיח דברים כלפי מעלה. שכן דבי רבי אליעזר בן יעקב, חכמי בית מדרשו של רב לזר בן יעקב, קורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין, דרכם לדרוש את המקראות א' במקום עין או להפך. ויהיה הגמרא פסוק נוסף שמשה הטיח דברים כלפי מעלה, דבי רבי ינאי אמרי, בבית מדרשו של רבי ינאי אמרו, מאחה מפסוק זה יש ללמוד שמשה הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר בתוכחה של משה לבני ישראל בשנת ה-40 להיותם במדבר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. שמות המקומות שמונה הכתוב רומזים על החטאים שעשו ישראל במדבר, שעליהם הוכיח אותה משה בעבר הירדן. השם ודי זהב רומז על חטא העגל שהיה מזהב. אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. בשביל כסף וזהב שהשפעת עליהם, שנתת עליהם בשפע לישראל, שנתן להם את רכוש מצרים וכן את ביזת הים, עד שאמרו די מרוב הכסף והזהב, דבר זה הוא שגרם להם להתגאות עד שעשו את העגל. אף שהכתוב מדבר על מה שהוכיח משה את ישראל, ולא על מה שדיבר משה לפני השם, ואם כן, איך דרשו שכך אמר משה לפני השם? אומר המערשה, כיוון שטענה זו אינה תוכחה לישראל, אלא עד הרבה, יותר לימוד זכות עליהם, לכן דרשו שמשה אמר זאת לפני השם. וזהו הלשון ודי זהב, כלומר, שהיה להם זהב הרבה עד שאמרו די. וטענה זו שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא גרם להם שיבואו לידי חטא, היא טענה של ניצוח והתחת דברים כלפי מעלה. ודבי רבי ינאי מביאים משל לדבר זה, שריבוי כסף וזהב גורם לחטא. אמרי דבי רבי ינאי, משל לדבר זה שהחטאים נגרמים על ידי ריבוי הטובה, אין ארי נוהם, שואג ושמח ומשתגע ומזיק, מתוך קופה של תבן בלבד, אלא מתוך קופה של בשר, שהבשר משמח ומהולל אותו וגורם לו להזיק. כמו כן אצל ישראל, ריבוי הטובה גרם עליהם לחטא. מביאה הגמרא משלים נוספים שנתינת ריבוי הטובה היא הגורמת לחטא. אמר רבי הושעיה, משל דבר זה נמשל לאדם שהייתה לו פרה כחושה ובעלת איברים, שאיבריה בולטים מרוב כחישותה. האכילה אדם קרשינין, מאכל בהמה, והקרשינין יפים לבהמה יותר משאר מאכלים, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא מציע דף צדי עמוד א', עד שהיא שמינה והייתה מבעטת בו. אמר לה האדם, מי גרם לך שתהיה מבעטת בי? מי גרם לך שתהיה מבעטת בי? אין זה אלא קרשינין שאכלתיך, שהם נתנו לך כוח להיות מבעטת בי. וכמו כן אצל ישראל, ריבוי הכסף והזהב שנתן להם הקדוש ברוך הוא גרם להם לחטא. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, משל דבר זה נמשל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו האב וסחו בשמן, והכילו והשקעו ותלה לו כיס של מעות על צברו, והושיבו על פתח של זונות, מה ירסה אותו הבן שלא יחטא? כמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא שהשפיע להם רוב טובה והביאם לידי ניסיון זה, הוא שגרם להם לחטא העגל. ובחידושי ראם, אורוויץ ביאר את הטעם שהביאה הגמרא שלושה משלים שונים על הדבר הזה. מפני שבחטא העגל חטאו הערב רב וישראל ואהרון הכהן. הערב רב משולים להרי שדרכו להזיק, ישראל משולים לפרה שאין דרכה לבעט. ואהרון הכהן משול לבן שחטא שלא בא לידי חטא, רק מחמת ישיבתו בין המחטיאים. ביאה הגמרא מאמר הרגיל בפי בני אדם בעניין זה. אמר רב אחא בריידר אבונה, אמר רב ששת בשמו של רב ששת, היינו דאמרי אינשי. זה מה שרגילים בני אדם לומר, מה להיקרייסה, מילוי הקרס, כלומר אכילה מרובה, זני בישי, הוא אחד ממיני החטאים הרעים, מפני שמילוי הקרס מביא את האדם לידי גאווה, ומתוך כך הוא חוטא, שנאמר בספר הושע, פרק י' ג' פסוק ו', כמרעיתם ויסבאו סבעו וירם ליבם על כן שכחוני. כלומר, על ידי שסבו ישראל במרעה של ארץ ישראל, רם לבבם ונתגאו, מתוך כך שכחו את הקדוש ברוך הוא וחטאו. רב נחמן אמר מאחה, מפסוק זה יש ללמוד כן שמשה מוכיח את ישראל קודם כניסתם לארץ ואומר להם, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. הרי שהסביעה וריבוי הכסף והזהב גורמים לגאווה ולשכוח את השם. ורבנן אמרי מאחה, חכמים אמרו מהפסוק הזה יש ללמוד כן שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי אביינו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים החירים ועבדום, וניצוני ואפר את בריתי. הרי שמתוך הסביעה יבוא ישראל לפנות אל אלוהים החירים. ביבית אימא מאח, ואם תרצה תוכל ללמוד זאת מהפסוק הזה, האמור בשירת האזינו, וישמן ישורון ויבעת, שמן תאבית הקסיטה ויתוש אלוה, עשהו וינבל צור ישועתו. הרי שמתוך האכילה והשמנה באים ישראל לבעות ולנטוש את אלוקיהם. מוכיחה הגמרא שהקדוש ברוך הוא הודה לטענת משה רבינו שהוא גרם להם לחטא. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, שצדק בטענתו שריבוי הכסף והזהב שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישראל ושגרם להם לחטא העגל, שנאמר בספר הושע פרק ב' פסוק י', והיא לא ידעה כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצר, וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל. כלומר, על ידי הכסף והזהב שהרביתי להם עשו הם את הזהב לבעל. הרי שהודה הקדוש ברוך הוא שריבוי הזהב הוא שגרם להם לחטא בעבודה זרה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד א' במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מאיכן לומדים שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה? שאלה שנייה, איך אין לגשת לתפילה? שאלה שלישית, מה יעשה הנפרד מחברו ומדוע? שאלה רביעית, איך היה רבי עקיבא קורע ומשתחווה כל כך עד שמצאו בזווית אחרת? הרי אין לכרוע רק באבות ומודים, התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מניין לאדם שחבר חושד בו, שצריך לומר לו שאין בו מה שחושדו? השאלה האחרונה, מיכל לומדים שאין לשבת בתוך דלת המוטף של מתפלל. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי, דף למד א' במסכת ברכות, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו שונים מספר הלכות, הלכה למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי. המתפלל עם הציבור לא יעריך את תפילתו יותר מדי, אבל בינו לבין עצמו הרשות בידו. שליח ציבור שמעריך בתפילתו לא טוב עושה מפני תורך הציבור. אין לצאת ממקומו עד שיגמור תפילתו, אלא אם כן הוא בתחנונים של אחר התפילה. מה שאסרו להוסיף על הקריאות כל זה בתפילת 18, אבל שלא בתפילת 18, יכול לכרוע ולהשתחוות כרצונו. אם יש יחידים בקהל מעריכים בתפילתן, אין לשליח ציבור להמתין עליהם, אפילו היו חשובי העיר. וכן אם היה מניין בבית הכנסת, אין להמתין על אדם חשוב או גדול שעדיין לא בא. בזמן הזה נהגו שהשליח ציבור ממתין עד שיסיים הרב את תפילתו, לפי שרוב האנשים מתפללים במרוצה, והמתפלל מילה במילה לא יוכל לומר קדושה עם הציבור. לכן ממתינים, כי הם עושים שלא כדין, ואם אין רב בעיר ימתינו על המתפלל מילה במילה, אבל כשמעריך אין להמתין עליו. ושומע התפילה יכול לשאול כל צרכיו שהיא כוללת כל הבקשות. ולרב רבינו יונה, בברכת שומע תפילה וכן בסוף התפילה, בין קודם ייעול לרצון, בין אחריו יכול לשאול בין בלשון יחיד, בין בלשון רבים, בין צרכיו ממש, בין צורכי רבים. אם בא לומר אחר תפילתו אפילו כסדר וידוי יום הכיפורים, אומר, לא ישמיע קולו בתפילתו, אלא משמיע לאוזניו בלחש, ואם אינו יכול לכוון בלחש, מותר לו להגביע קולו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, עם משנה יומית. היום הזה, מסכת כלאיים, תחילת פרק שני. כל שאה של זרעים שיש בה רובע, רבע קו ממין אחר של זרעים, השאה שישה קבים כ-13 ליטר, ונמצא רבע הקו 1-24 לשאת התערובת, והרי אסורה לזריעה, ימעט את השיעור של המין האחר עד שלא יהיה בו רובע לשאה ויהיה מותר לזורעה. רבי יוסי אומר, יברור מתוך התערובת את כל המין האחר של רובע הקו, שהואיל והוא חייב למעט, יוציא את הכל שלא יהיה נראה כמקיים כליים. בין ממין אחד, בין משני מינין. בין שרובע הקו הוא ממין אחד, בין שהוא משני מינין, ימעט לתנקמה או יבור לרבי יוסי. רבי שמעון אומר, לא אמרו ימעט אלא ממין אחד. אם רובע הקו הוא ממין אחד, אבל שני מינים אינם מצטרפים לשיעור רובע כדי לאסור התערובת. וחכמים אומרים, כלשהו כליים בשאה מצטרף לרובע. כל מין אחר שבשאת התערובת שהוא כליים עם המין המרובה שבה, מצטרף לרובע הקו לאסור את השאה. כגון שאה חיטים שמעורבים בה שעורים ועדשים, השעורים והעדשים מצטרפים לרובע הקו לאסור את התערובת לזריעה משום כליים. אבל אם מעורבים בשעורים וזונין אינם מצטרפים לרובע, שכן הזונין אינם כליים בחיטים. במה דברים אמורים, אומרת המשנה שנהיה בפרק השני, שכל שאה שיש ברובע ממין אחר ימעט, כשנתערבה תבועה בתבועה, כגון שעורים בחיטים וקטנית בקטנית, כגון פולים בעדשים, תבועה בקטנית וקטנית בתבועה, ואף על פי שיש מיני קטנית שזירוניהם דקים ואינם נזרעים אלא 3 או 4 קווים בשטח ביצעה, מכל מקום קבעו חכמים בכל מיני התבועה והקטנית שהשיעור האוסר בתערובתה משום כליים, ורוב הקו לשאה. באמת אמרו ההלכה המקובלת היא, זרוני גינה שאינה נאכלים, כגון זרוני השום או הלפת וכיוצא בהם, שאין זרוניהם נאכלים אלא הפרי הגדל מהם, והזרונים אינם אלא לזריעה, מצטרפים לאסור משום כליים. 1-24 בנופל לביצעה, בנופל הכוונה במה שנזרק. כלומר, אם יש בזרונים שבתערובת 1-24 לשיעור שזורים מהם בשטח ביצעה, חייב למעט. רבי שמעון אומר, כשם שאמרו להחמיר בזרוני גינה ששיעורם 1-24 בקו החצי, כך אמרו להקל שזרונים שזורים בהם יותר מסעה בביצעה, שיעורם יותר מרבע הקו לסעה. לפי החשבון של 1-24 בנופל מהם לביצעה, כגון הפשטן בתבועה, אם זרוני פשטן יתערבו בתבועה, מצטרפת 1-24 בנופל לביצעה. כלומר, הואיל וזרוני פשטן נזרעים 3 סעים בביצעה, נמצא חלק ה-1-24 של השיעור שזורים מהם ביצעה, 3/4 ריבי הקו. ילקח שיעורם של זירוני פשטן לאסור התערובת ושלושת רבעי הקו לסיעה תבועה. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ח' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף למד א' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי ט' בשבט תשפ"א, ונלמד את דף למד ב' במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.